יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש פרשת ראי. התורה אומרת לנו בפרשתנו, ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. התורה מתחילה, פותחת בלשון יחיד ראי, ומסיימת בלשון רבים, אנוכי נותן לפניכם. במקום להגיד, אנוכי נותן לפניך. התורה באה ללמד אותנו, שאומנם התורה ניתנה לפניכם, היינו לכלל ישראל, אבל יש בה פנייה אישית וייחודית לכל יהודי ויהודי. כל אחד מישראל צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא פונה אליו באופן פרטי, ואומר לו, ראי, אנוכי נותן, אני נותן היום לפניכם, היום ברכה וקללה. אתה תתבונן מזה, שאתה יכול לעשות את היום הזה לברכה, ואתה יכול לעשות חס וחלילה להפך. לברכה אשר תשמעו. מספרים, כשהמטוסים הגרמנים עם השימם הפציצו את ורשה, את העיר ורשה בפולין, במלחמת העולם השנייה, היה הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה, טעות בחיפוש אחר הדסים משולשים, מעודרים לחלוטין, כפי שמכונים בימינו בריסקר הדסים. תוך כדי כך, פגש אותו הגאון הנודע, רבי מנחם זמבה, השם ינקום דמו, שהביע את תמיעתו ואמר לו, הרב מבריסק, הרי כבודו רואה שהגרמנים מפציצים כעת את העיר, הרי זו אישת סכנה, האם לא ראוי להתפשר מעט וליטול הדסים כשרים על פי ההלכה בדי כל החומרות וההידורים והדקדוקים? ענה לו הרב מבריסק, תגיד לי, כבוד הרב זמבה, אם הקדוש ברוך הוא היה פונה אליך באופן אישי, ואומר לך רב מנחם, אני מבקש ממך שתיקח הדסים מודרים לארבעת המינים שלך, האם היית מתפשר עקב הפצצות הגרמניות? הרי אין ספק שהיית עושה את המקסימום האפשרי, להשיג את ההדסים המעודרים בתכלית העידור. הרב מבריסק שמח את דבריו על מה שהסברנו בפרשתנו, שפותחת במילים ראי אנוכי נותן לפניכם מלשון יחיד. הקדוש ברוך הוא פונה לכל אחד ואחד ואומר לו, נכון שהתורה ניתנה לכלל ישראל, אבל יש כאן פנייה אישית וייחודית לכל יהודי. כל יהודי צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא פונה אליו באופן פרטי, ואז הוא יבין שהוא צריך לעשות את הכל שיהיה הכי מעודר והכי עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. מאזינים יקרים, כתוב בספרים הקדושים שראי אנוכי נותן לפניכם בלשון יחיד ומסיים בלשון רבים ללמד אותם, ראי תתבונן, אתה היחיד שכל הרבים תלויים בך. ואי אנוכי נותן, אתה היחידי, ואתה יכול לקבוע שיהיה לפניכם ברכה או ההפך. כל הרבים תלויים בך, כמו שהגמרא אומרת בקידושים מם, לעולם יראה אדם עצמו ואת כל העולם כולו כאילו חצי חיה וחצי זכאי. זכה ועשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. בכל מעשינו צריך לזכור ולהתבונן ולהאמין שבמעשה שאתה עושה אתה יכול לחיות את כל העולם, או חס וחלילה ההפך. וזה מה שהכתוב אומר, ראה תתבונן בנפשך, אנוכי נותן לפניכם את הרבים, אם יהיה ברכה או אחרת, הכל תלוי בך. ויכול להיות שזה הסיבה שנחלקו בני ישראל בברכות ובכללות, שהקדוש ברוך הוא ציווה ששישה שבטים יעמדו בהר הגריזים ושישה שבטים יעמדו בהר עיבר. מדוע לא עמדו יחדיו כל ישראל במקום אחד? ומהו גם הלשון ראה? מה פוש ראה? תסתכל, ראה אנוכי. אומר על זה רב יוסף סלן, זכר צדיק לברכה, שהתורה מלמדת אותנו את היסוד שהזכרנו. מהו היסוד? לעולם יראה אדם עצמו חצי חיה וחצי זכאי. עשה מצווה אחת, מכריע את כל העולם לכף זכות. אווירה אחת, חס וחלילה ההפך. ולכן, אומר לך התורה, תסתכל את המסר הזה, רמז הקדוש ברוך הוא לעם ישראל כשציווה להעמיד את השישה שבטים על הר גריזים ושישה שבטים על הר עיבר. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ואחד מעם ישראל, תסתכל על שני הצדדים, על שני הערים, ואתה נמצא באמצע, ותדע לך, אתה יכול להכריע אם יהיה ברכה או חס וחלילה ההפך. המגיד משערים רבי ינקב גלינסקי זכר צדיק לברכה סיפר שהוא הוזמן פעם למסע שיחת חיזוק והתעוררות בארצות הברית. לפני הנסיעה נכנס לגאון רב חיים קניאבסקי זכר צדיק לברכה ושאל אותו על מה כדאי לדבר ועל מה לשים דגש. אמר לו רב חיים, תעורר אותם ותגיד להם שכל אחד ידע שכל הצרות שבאות לעולם זה בגללו, פחד פחדים. כפי שהזכרנו את הגמרא מקודם, ובידו לתקן את הכל. כפי שהגמרא אומרת במסכת יומא פ"ו, שבשביל יחיד שעשה תשובה, מוכנים לו ולכל העולם כולו. ואוסיף רב חיים, צריך לצניק לברכה, ואמר לרבי ינקה לקלינסקי, אמר לו ככה, כשאתה אומר את זה, תסביר להם, אמת שהאסונות לא יראו על ידו באופן ישיר, אבל בכל זאת במעשים שלהם הם גורמים לזה, זה גרמה. ובנזיקין הדין הוא שהמזיק בגרמה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. כך אומרת הגמרא בבבא קמא. ולכן, שאם מתנהגים לא כראוי לפי התורה, אתה גרמה גורם לנזיקים האלה. וכך כותב החופץ חיים, זכותו יגן עלינו בספרו שמירת הלשון. מי יודע כמה בני אדם ירדו מנכסיהם על ידך וכמה מתו על ידך בגלל הלשון הרע שדיברת, פחד פחדים. וכך אנחנו מוצאים אצל יונה הנביא, כשעשו את הגורל לדעת בשל מי הרעה הגדולה הזאת שהספינה עמדה להתאבע, והגורל נפל על יונה הנביא, מה הוא אמר יונה? מה הוא דיבר לרב החובד? אמר לו כך, יודע אני כי בשלי השר הגדול הזה עליכם. אני הגורם שיש כאן את השר הגדול הזה. אותו דבר אנחנו מוצאים אצל נוח, שהמבול נסקף לחובתו, הנביא ישעיהו קורא למבול מי נוח. למה? אומרים חזר בגלל שלא התפלל על בני דורו, ולכן נקרא המבול על שמו. רב לוי יצחק מברדיץ שבזכותו יגן עלינו מפרש, שזהו שאומרים נוח מקטני אמונה היה. מה הכוונה? הוא היה קטן אמונה בעצמו, הוא לא האמין שבכוחו ובתפילתו הוא יכול לבטל את כל הגזירה הזאת. וכך אומרת הגמרא בברכות י"ב, שכל שאפשרנו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא. הגמרא בנדרים אומרת שכל אחד צריך להיות לו תחושה, הנקודה הזאת אני יכול לצין. צריך לדעת מזינים יקרים, כמו שאמר יונה הנביא, בשלי השר הזה כל אחד צריך לחשוש, אולי אני הזקתי לאחרים, אולי המעשים שלי גמרו, וכשאני אעשה תשובה, אני אשנה את כל העולם לטובה. הגמרא במסכת ביצה אומרת, שאחד גזר מאנשים, ואינו יודע למי הוא גזר, הוא כל כך גזר מכל מיני מקומות, הוא כבר לא זוכר למי ומה, הוא רוצה לחזור בתשובה, יעשה בהם, ייקח כסף, יעשה בהם צורכי רבים. על ידי שהוא ייתן צדקה לצורכי רבים, יתקן את הגזל. אומרים הספרים שלנו אותו דבר בעניין שדיברנו. אם אני לא יודע למי הזקתי בחטאי, מי נפגע בגללי, בגלל החטאים שלי, מה התשובה? צורכי רבים. מה זה צורכי רבים? תוסיף בלימוד התורה ובמצוות ומתפילה ובצדקה. ועליך יאמר אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. מאזינים יקרים, בהמשך על מה שדיברנו שהכל תלוי במעשינו, נתבונן מה שרשי הקדוש אומר בפרשתנו על הפסוק וניתצתם את מזבחותם, ושברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהים תגדיון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא. והתורה מוסיפה על זה, לא תעשו כן לשם אלוקיכם. אומר רבי שמעאל, מה הפירוש לא תעשו כן? וכי תעלה על דעתך שישראל נותנים, שוברים את המזבחות, שאת אומר אל תעשה את זה, נוטץ את המזבחות, אלא שלא תעשו כמעשיהם ויגלמו עוונותיכם שהמקדש יחרב. יקיריי ואהוביי, אילו שעברו עבירות בבית הראשון או ליבו את השנאת חינם בבית השני, אם עלו על דעתם שיתעבו על הסתת בית המקדש חלילה, על ניתוץ מצבח השם, ודאי שלא. לא שיערו ולא חשבו שהם יכולים לגרום את זה. אבל זוהי האמת, שכל יהודי בכל פעולה שהוא עושה, כל הרבים תלויים בו. חזר מלמדים אותנו, כל מי שלא מבקר את החולה כאילו שופך דמים. תראו, התורה אומרת לנו שאם מצאו הרוג לו עלינו ליד עיר, צריכים לצאת זקני העיר הסמוכה אל החלל ולהכריז, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. שואלת הגמרא, וכי עלתה הלב, מישהו יחשוב שזקני בית הדין הסנהדרין או זקני בית הדין הם שופכי דמים? הם צריכים להגיד אנחנו לא עשינו את זה? אלו הכוונה היא לא ראינו, פטרנו, בלא מזונות ובלא ליווי. לא דאגנו שיהיה לו לחם, לא ליוו אותו. ולכן אנחנו הגורמים. אנחנו גדולי העיר צריכים לדאוג, לחנך את אנשי העיר שצריכים לשים לב לאורח או לאדם שיוצא מהעיר שיהיה לו אוכל וללוות אותו. מאזינים יקרים, במסכת תענית כ"א מסופר שבעירו של רב אונה פרצה שריפה, ובשכונה של רב אונה, איפה שהוא היה גר, לא הייתה שריפה. שריפה לא הגיעה לשם. חשבו אנשים להגיד שזה שלא הייתה בשכונה של רב אונה שריפה, זה קרה בזכותו, בזכות הצדיק רב אונה, שיש לו הרבה זכויות. גילו להם מן השמיים שזה לא בגלל רב אונה. בשביל רב אונה, הנס כזה הוא קטן. אם היה זכויות של רב אונה, לא היה שריפה בכל העיר. אז בזכות מי לא היה שריפה בשכונה הזאת? וגם בזכות מי? הייתה שם אישה שהיא הסיקה את התנור שלה, חיממה את התנור שלה, והשילה את התנור לשכינותיה. זאת אומרת, היא פתחה את הבית, מי שרוצה לבוא להשתמש בתנור החם יכול לעשות את זה. והיות, והיא ניצלה את האש לחסד, לכן החזירו לה מידה כנגד מידה, ונמנע האש להציג בשכונה שלה. מה אנחנו רואים כאן? אישה פשוטה, פותחת את הבית, מאפשרת לשכינות להשתמש בתנור שלה, הדבר הזה עושה רושם בשמיים, שבזכות זה כל השכונה ניצלה. רואים מכאן עוד פעם את הכוח של היחיד, שעושה מצווה יכול לחוף את כולם לכף זכות. וזהו מה שלמדנו בפרשתנו. ראי אנוכי נותן לפניכם היום ברכה, ואת ההפך. ראי, אתה יחיד, תתבונן לפניכם, אם אתה רוצה שיהיה טוב לכולם, תזכור שבך הדבר תלוי, כי אתה יכול לחוף את כל העולם לכף זכות. מאזינים יקרים, כתוב בפרשתנו, לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, נתון תיתן לו ולא ירא לבבך ותתך לו. כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך. כותב הרמב״ם מלכות מתנות עניים. חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. והגמרא בבבא בתרא ט' אומרת שכולה מצוות צדקה כנגד כל המצוות. צריך להבין את המשמעות שהתורה מצווה במצוות צדקה, שלא ירא לבבך כשאתה נותן לו. זאת אומרת, אומר החינוך, הכוונה היא שצריך לעשות צדקה בשמחה. במאור ושמש פרשת פנחס, הוא מביא שלכן לא מברכים על מצוות צדקה, בגלל שצריך לתת צדקה בשמחה, היות ורוב העם לא נותנים צדקה בשמחה, לכן לא מברכים. למה יש דגש על צדקה שצריך להיות בשמחה? ההסבר הוא ששורש מצוות צדקה הוא אמונה. כפי שנאמר בפרקי אבות, רב אלעזר איש בתותה אומר, תן לו משלו שאתה ושלך שלו, כי ממך הכל ומידך נתנו לך. פירוש, שאינך נותן משלך, אתה לא נותן משלך, לא מגופך, לא בממונך, אלא הכל הוא של הקדוש ברוך הוא. יהודי צריך לדעת שכל מה שיש לו, כל ממונו וכל ענייני הגוף, הכל שייך לשם יתברך. הוא רק גזבר על זה. וזה יסוד האמונה, שהיהודי אסור לו להגיד, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וכשיהודי מרגיש ויודע שהוא רק שליח, הוא גזבר, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא נותן מהכספו של הקדוש ברוך הוא לאחים שלו, זה היסוד של האמונה, ולכן צריך לעשות את זה בשמחה. כי אם הוא יראה לבבך, אתה נותן בלי חשק, אתה מראה שכואב לך, שאתה נותן את שלך, וזה הפגם באמונה. ולכן נאמר בצדקה, מצדקתו עומדת להט. ודניאל אומר, בחטאיך בצדקה פירוק. כי זהו הדרך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כי איך יכול יהודי לשוב לשם יתברך לאחר שחטא? הרי על ידי החטא מהווה מחיצה בינו ובין הקדוש ברוך הוא, אבל על ידי צדקה שהיהודי מתבטל כלפי הקדוש ברוך הוא ומאמין שכל מה שיש לו זה מהשם, הוא מתחבר בחזרה וזהו, וחטאיך בצדקה פירוק. החידה בספרו מבאר ואומר, תתבונן, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך כי בגלל הדבר הזה יברך לך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. בנביא ישעיהו כתוב, הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית, אז יבכה כשחר אורך. בכתובים במשלי י"א כתוב, בצדקה תציל ממוות. רודף צדקה וחסד ימצא חיים, צדקה וכבוד. במסכת קלה מובא, מהדר במצוות צדקה זוכה לבנים. והגמרא אומרת, בנים, לא סתם בנים, בנים בעלי תורה, בעלי מצוות, בעלי חוכמה, בעלי עושר. מאריכים ימיו ושנותיו. הנותן צדקה, זכותו מגיע עד כיסא הכבוד. אומר החידה, כשאתה רואה את כל זה, כמה חז"ל מעריכים ומסבירים את גודל הזכות של הצדקה, ואתה עושה את זה בלי חשק, לכן הטענה היא גדולה עליך. ומצד שני, אתה צריך לדעת לעשות את זה בשמחה. כשלמדתי בישיבת עץ חיים בירושלים, שם היה ראש הישיבה הגאון מרן רבי סלזלמן מלצר, זכר צדיק לברכה. פעם הגיע עורך דגול גאון מפורסם להגיד שיעור בישיבת עץ חיים כפי שהיה נהוג. אני עוד זוכר את השיעור שנתן בישיבה הגאון האדיר רב ארן קוטלר, זכר צדיק לברכה. היה נהוג שראש הישיבה רבי סלזלמן מלצר פותח בדברי תורה לכבוד האורח הדגול, והוא מזמין אותו להגיד את השיעור. השיעור נקבע לשעה מסוימת, וקהל רב של תלמידי חכמים גדולים וחשובים חיכו לבואו של ראש הישיבה רבי סלזלמן. כשהגיע בכניסה לחצר הישיבה המתינו עניים לבקש צדקה. רבי סלזלמן התעכב ליד כל עני ועני ונתן לו נדבה הגונה. הגבאי שלו העיז להעיר לו ואמר לו, כבוד הרב, כולם מחכים. מן הראוי שהרב ייכנס פנימה ואת הנדבות יחלק אחרי השיעור. רבי סלזלמן זכר צדיק לברכה העיף בו מבט בתמיהה ואמר לו בזה הלשון, אם עולה על דעתך שאני אלך להרצות בתורתנו הקדושה לתת שיעור ובו בזמן נדרוך עליו עם מפורשים של התורה, הרי כשאני פושט ידו ומסרבים לתת לו מאיזה טעם שיהיה, עוברים על עליו ולא תקפוץ את ידך. איסור השקול כנגד עבודה זרה. ואיך אני יכול להסתכן באיסורי לב ולדרוש בתורה? ולא עלה לבית המדרש עד שנתן לכל העניים צדקה. הזכרנו את גודל הכוח של צדקה שמצילה ממוות. כפי שאמר החכם מכל אדם במשלי י' א', וצדקה תציל ממוות. הגמרא במסכת שבת קנ"ו מספרת שהבת של רבי עקיבא בליל החתונה שלה, כשהיא חזרה לחדר שלה, הוציאה את סיכת הזהב שהיה בראשה בסערה, ותחפה אותו בין הלבנים של הקיר, הלבנים שבכותל. למוחרת כשהוציאה את הסיכה, נמשך עם הסיכה נחש ארסי, שחוד הסיכה נעוץ בראשו. הנחש פרפר ומת, וכך ניצלו חייה. אמר לה רבי עקיבא, ביתי, ספרי לי מה המעשה הטוב שעשית. עכשיו אני יכול לגלה לך שחוזי הכוכבים אמרו לי לפני החתונה שעד בליל החתונה תמותי על ידי שנחש יקיש אותך. עכשיו אני רואה שזה היה אמת, שלפי המזל שלך היית צריכה למות מהערש של הנחש. מוכרח להיות שעשית מעשה טוב שזה יציל אותך. מה המעשה הטוב שעשית? אמרה לו ביתו, שבאמצע הריקודים בחתונה, שכולם היו עסוקים עם שמחה וריקודים, שמה לב שאני אחד הגיע לאולם, וראיתי שאף אחד לא מתייחס אליו. אפילו שאני הקלה, עזבתי את כולם, ניגשתי אליו, נתתי לו את מנת הסעודה שהיה עבורי בשולחן. אמר רבי עקיבא, זה יציל אותה, צדקה תציל ממוות. בן דודי היקר והאהוב, איש החסד הנודע בירושלים, הרב החוסיד רבי יחיאל מיכל גוטפרב, זכר צדיק לברכה, אחד מעסקני החסד הידועים בירושלים, אביו רב שמואל גוטפרב, המחנך הנודע, היה אח של אמא שלי. הוא סיפר סיפור מבין, שעל דלת ביתו של אברך ירושלמי, משפחה מרובת ילדים, אני מרות, שהיה תמיד בא אליו לבקש צדקה, סיפר לו שבערב פסח אישה ענייה באה לבית וביקשה ממנו שייתן לה, מאברך הזה, שייתן לה בשר עוף. למה? כי אין לה כלום בשביל הילדים שלה. האברך ניסה להסביר לה שגם הוא במצב קשה, והעופות היחידים שיש לו במקרר הוא שומר לחג בשביל הילדים שלו. האישה נשארה לעמוד בפתח ומתחננת על נפשה שגם היא רוצה להרגיש חג וגם לה יש ילדים. האברך עשה חשבון בנפשו במקום, אם האישה הגיעה למצב כזה להתחנן על האוכל ערב פסח, סימן שבאמת המצב שלה הגיע מים עד נפש. החליט שלא יקרה כלום עם הילדים שלו, לא יהיה להם בשר עוף, התנצל בפני האישה על הסירוב שלו בהתחלה, ניגש למקרר שעמד אותו זמן בחוץ עקב הניקיונות שעשו במטבח. האברך פותח את המקרר. מי שזוכר, פעם המקררים היו מהמודל הישן, גדולים כאלה. פותח את המקרר ומפיו נפלט זעקה נוראה. הילד הקטן שלו נכנס בתוכו, נכנס לתוך המקרר, נסגר עליו המקרר, והוא לא יכול להשתחרר. הילד כבר היה כחול לגמרי, סבל מקושי נשימה, וניסי ניסים הצליחו אנשי הצלה להחזיר לו את הנשמה. והרופאים אמרו שאם היה נשאר שם עוד דקות, לא היה את מי לחיות. כיוון שלא הייתה לבני הבית כל סיבה לגשת בדקות אלה למקרר, הרי המסקנה ברורה היא שרק מעשה החסד שהחליט האברך לוותר על הרופאות של הילדים שלו ולתת את זה לאישה הנייה, זה יציל את הבן שלו ממוות בטוח. ועל זה אומרים חזר, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם הבעל הבית. החפץ חיים כותב בספרו אהבת חסד, אנשים רבים מחפשים סגולות לזרע של קיימא, מוציאים און תואפות, הרי יותר טוב ומועיל שיקיימו את הסגולה שנמצאת בדברי חז"ל, כמו שהזכרנו במסכת קלה, שהמהדר במצוות צדקה זוכה לבנים, ובגמרא מובא שזוכה לבנים זכרים בעלי חוכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. אומר החפץ חיים, תשתדלו עם עניים לעזור להם, זוהי הסגולה הכי טובה שתזכו לזרע של קיימא. מאזינים יקרים, מתקרבים לימים הנוראים, חודש אלול, ראש השנה, כיפור, צריכים הרבה זכויות שנזכה לשנה טובה ומבורכת לכתיבה וחתימה טובה. יהי רצון שבזכות שנתחסק במצוות הצדקה והחסד, יעשה איתנו הקדוש ברוך הוא צדקה וחסד, וייתן לנו שנה טובה ומבורכת. שבת שלום ומבורך.